הולך בגאיות, ביערות ובהרים, מבקש קרבת אלוקים. להידבק במלך מלכי המלכים, לחזות באורו הנעים. בלב מתגעגע, נפשי נחה בוכה, כי אין עוד מלבדך. אתה לבד המלך ואין עוד זולתך, קבל את תפילת עבדך.
בעזרת השם יתברך, נדבר בעניין האמונה בתפילה. אחד מהיסודות הגדולים ביותר שלמענם נברא האדם זה התפילה. מיד לאחר סיום מעשה בראשית, שהשם ברא את העולם בשישה ימים, כתוב: וכל שיח השדה טרם יהיה בארץ, וכל עשב השדה טרם יצמח, כי לא ימטיר השם אלוקים על הארץ, ואדם אין לעבוד את האדמה. כתוב ששיח השדה עדיין לא היה בארץ, ועשב השדה לא צמח עדיין. מה הסיבה? כי השם לא ימטיר, ואין אדם שיעבוד את האדמה. מה הפירוש שאין אדם יעבוד את האדמה? מפרש רש"י, שכאשר נגמרה בריאת העולם ביום השישי, עדיין לא נברא אדם שבשבילו נברא הכל. העשבים עמדו בפתח הקרקע, ובורא עולם עיכב את המטרת הגשם הראשון עד שיבוא אדם ויכיר בצורך הגשמים, ומכוח ההכרה הזו יתפלל עבורם שירדו, ורק אז תושלם מלאכת הבריאה. כלומר שכל הבריאה חיכתה שאדם ישלים את הבריאה על ידי התפילה שלו. ואכן רק אחר תפילת האדם ירדו הגשמים וצמחו האילנות והדשאים. זאת אומרת ששלמות הבריאה היא על ידי התפילות של האדם. בתורה ז' בליקוטי מוהר"ן כותב כי התפילה היא למעלה מהטבע, כי הטבע מחייב כן, והתפילה משנה הטבע. כלומר שהשם נתן בידינו כוח כזה גדול שאנחנו יכולים לשנות על ידי התפילה את הטבע שהשם ברא. השם ברא את העולם, והעולם מתנהל על פי כללים שהשם קבע בבריאה, שהם כללי הטבע, וכל כללי הטבע למעשה נועדו להסתרה. שיחשבו שמי שירצה חס ושלום לכפור ולא להאמין בהשגחה הפרטית של השם יתברך, הוא יוכל כביכול תמיד להתעלות בטבע. אבל מי שירצה לראות את השם יתברך בתוך הטבע, הוא תמיד יוכל לראות. כמו שכתוב, ראו מי ברא אלה, שמי שיתבונן, מי יכול לברוא כזה עולם מופלא? מי יכול ליצור כזו בריאה נפלאה ומתוחכמת? אז מי שירצה להתבונן יוכל תמיד לראות את השם יתברך בתוך הבריאה. ועל כל פנים, השם ברא את העולם על פי כללי הטבע, והוא נתן ביד כוח האדם את התפילה, שאם אדם יזכה לתפילה כראוי, הוא יוכל לשנות על ידי התפילה את הטבע. וכך כותב בקיצור ליקוטי מוהר"ן בתורה ב' חלק שני: על ידי התפילה שישראל מתפללים באמת, והדגש הוא על המילה באמת, כי תפילה אמיתית יש לה כוח רב. על ידי זה שישראל מתפללים תפילה אמיתית, נקראים בשם אל, כי כתוב ישראל, בשם המילה ישראל יש את המילה אל, כי הקדוש ברוך הוא נקרא אל על שם הכוח, כי הוא תקיף, בעל היכולת, בעל הכוחות כולם, הוא עילת העילות וסיבת כל הסיבות. כלומר, השם נקרא אל על שם שהוא בעל כל הכוחות כולם, שכל הכוח שבעולם נמצא בידו, הוא יכול לשנות את הכל לפי רצונו. ועל ידי התפילה, אנו לוקחים לעצמנו כביכול את הכוח ממנו יתברך, כי אנו מבטלים גזרותיו, ואז ישראל נקראים בשם אל. שעל ידי התפילה, עם ישראל כביכול לוקחים את הכוח של השליטה בטבע, ועל ידי התפילה שעם ישראל מתפללים, כך השם עשה שהוא תמן את כוח הבריאה בתפילה של עם ישראל, שעל ידי התפילה הם יוכלו לשנות את הטבע, ועל ידי התפילה יוכלו להשלים את כל החסרונות. וכך כתוב בתורה קי"א חלק שני בליקוטי מוהר"ן: אחד שאל את רבנו בעניין ההנהגה של ההתקרבות לשם יתברך, איך אני אזכה להתקרב לשם יתברך, וציווה לו ללמוד. שאל אותו אותו אדם, הלא איני יכול ללמוד? סיפר לו שנכון, טוב ללמוד, אבל יש לי מניעות חיצוניות או מניעות פנימיות. לפעמים בן אדם אין יישוב הדעת ללמוד, או שיש לו הפרעות חיצוניות שהוא חייב לעבוד להביא פרנסה הביתה, או שיש לו כל מיני אונסים ואילוצים אחרים שהוא לא יכול ללמוד. אז הוא אמר לו, אם כך, איך אני יכול לקיים את העצה שלך ללמוד? השיב לו, על ידי תפילה יכולים לבוא לכל. הוא אומר, אם יש לך בעיה שאתה לא יכול ללמוד, אתה לא יכול להשיג איזשהו דבר שאתה רוצה, יש לך חיסרון שאתה לא יכול להשיג אותו, השם נתן לנו כוח. השם נתן לנו כוח שעל ידו אנחנו יכולים להשיג את כל החסרונות. תפילה, על ידי תפילה יכולים לבוא לכל, לכל טוב, לתורה ועבודה ולכל הקדושות ולכל העבודות ולכל הטובות שבכל העולמות. אומר רבנו, על ידי התפילה אפשר להגיע לכל הטוב הרוחני והגשמי. ומחד פה הוא מדבר על הטוב הרוחני, לכל הטוב, לתורה ועבודה ולכל הקדושות. זאת אומרת שאין דרגה של קדושה שבן אדם לא יכול להגיע אליה אם הוא יתפלל על זה כראוי. אם הוא רוצה להגיע לקדושה ברוחניות, להשיג למשל פרישות מאכילה של תאווה, אז אם הוא יתפלל לזה הוא יוכל להשיג את זה. אם הוא רוצה להינצל מכעס, יכול להתמיד בתפילה להינצל מהכעס, הוא יוכל להשיג את זה. אם הוא ירצה להתפלל על כל דבר שבקדושה ולכל הטובות שבכל העולמות, אין שום דבר שבכל העולמות שהוא לא יוכל להשיג אותו על ידי תפילה. כזה כוח רב יש לתפילה, רק החיסרון הוא שאנחנו לא מכירים מספיק את הכוח של התפילה, ולא מאמינים מספיק בכוח האדיר הזה שהשם נתן בידינו. וזה אחד מדרכי היצר הרע, להחליש את דעתו של בן אדם מהעוצמה הרוחנית הזאת שהשם נתן לנו להתפלל. ואת זה בעצם היצר הרע רוצה לקחת מאיתנו, וזה בעצם מה שאנחנו צריכים לעשות כנגד, להתחזק באמונה בתפילה, לדעת שיש לנו כלי רוחני שאפשר להשיג איתו את כל הדברים שבעולם. את כל הדברים שבעולם אפשר להשיג על ידי תפילה, אם התפילה תהיה אמיתית. וגם על תפילה אמיתית אפשר להתפלל. אם בן אדם עדיין הוא רחוק מתפילה אמיתית, גם על זה בעצמו אפשר להתפלל. ויש דיבור של רבי נתן שאומר, כל מקום שאני רואה איזה חיסרון, זה סימן או שלא התפללו כדי להשלים את החיסרון הזה, או שלא התפללו מספיק. כי אם היו מתפללים כראוי להשלים את אותו חיסרון, ודאי שאותו חיסרון היה נשלם. מספרים שפעם אחת אמר רבנו לתלמידו רבי נתן על דבר קטן ופחות מאוד שהיה קצת מוכרח לו, האם אתה התפללת על הדבר הזה? ועמד רבי נתן משתומם, כי היה הדבר לפלא בעיניו להתפלל להשם יתברך על דבר פחות כזה, וגם כי לא היה מוכרח ביותר. גם הדבר היה קטן, דבר לא כל כך משמעותי, וגם זה לא היה כל כך מוכרח, לא היה כל כך חיוני. אז היה נראה בעיניו פלא להתפלל על כזה דבר. ענה ואמר לו רבנו, בלשון תמיהה, אין זה מכבודך להתפלל להשם יתברך על דבר קטן כזה? כי הכלל הוא שעל כל הדברים שבעולם צריכים להתפלל להשם יתברך, כי על ידי תפילה מקבלים ענווה ויודעים שכל מה שיש לנו קיבלנו את זה בעצם ממנו יתברך, וזוהי האמונה הנכונה שהיא יסוד והתכלית לכל. ובסיפורי מעשיות שהביא מנתיב צדיק, סיפר רבנו ז"ל מעשה משני נערים קטנים שהיו אוהבים זה לזה מאוד, עד שלא היו יכולים לחיות זה בלא זה. ופעם אחד נחלש אחד מהם, והיה השני בצער גדול עד למאוד. ושאל מה לעשות שיברי חברי? ואמרו לו שיאמר תהילים. והוא בתמימות התחיל לומר תהילים. ובכל פעם שאמר קפיטלך, הכוונה שאמר כמה פרקי תהילים, שאל את חברו אם עברי. והיה כך כמה פעמים, ואמרו שעדיין הוא חולה. ואמר עוד עד שהייתה לו רפואה בשלמות. וכל מה שסיפר רבנו ז"ל בזה, הורה לנו דרך התפילה בתמימות, שצריכים אנו להתפלל ולהתפלל בתמימות, עד שתימשך הישועה בשלמות, ולהאמין שבכל תפילה ממתיקים מעט מעט הדינים, עד שימתיקו כל הדינים בשלמות. כלומר, שרבנו רוצה שיהיה לנו אמונה בכוח של התפילה, אמונה כל כך מוחשית, עד שנתפלל וכל פעם נתבונן האם באמת כבר התקדם משהו ממה שהתפללנו, האם התרחש משהו על מה שהתפללנו. כמו שבן אדם עושה איזו פעולה גשמית, כמו שהוא פותח את הברז וממלא איזה כלי מים, וכיוון שהמים זורמים לכלי והוא לא רוצה שהמים יגלשו מחוץ לכלי, הוא כל פעם מסתכל האם כבר הכלי התמלא דיו, והאם אפשר כבר לסגור את הברז, כי זה ברור שהכלי מתמלא אחרי שפותחים את הברז, רק השאלה מתי צריך להפסיק את זרימת המים, מתי צריך לסגור את הברז, כי זה כל כך מוחשי שאם פותחים ברז והמים זורמים אז הכלי מתמלא. באותה צורה מוחשית רוצה רבנו שאנחנו נאמין בתפילה, שהתפילה היא תהיה בינינו כל כך מוחשית שהיא פועלת, שלא יהיה לנו שום ספק, שום ספק בכוח של התפילה לפעול. כשיהודי הוא באמונה כזאת, בכוח התפילה, יש לו כוח גדול באמת לפעול, כמו שראינו בליקוטי מוהר"ן, שישראל נקראים אל, ישראל יש להם שם אל במילה שלהם, על שם הכוח, שהשם נתן לנו את הכוח לקחת מהשם את הכוח כביכול לשנות את הטבע, לשנות את הטבע על ידי התפילה. רק שחסר לנו האמונה הזאת, ואת האמונה הזאת רבנו רוצה שיהיה לנו, כמו אותו נער שחבר שלו היה חולה, והוא לקח תהילים, והוא הבין שבכוח התהילים הזה הוא יכול לפעול לרפואת חברו. והוא אמר תהילים, וכל פעם הוא הלך לבדוק האם זהו, זה כבר חבר שלו התרפא מהכוח של התהילים. כל כך זה היה כל כך מוחשי לו וכל כך ברור לו, שאם אומרים לו לא, אז הלא לא מייאש אותו מלומר תהילים, אלא זה מחזק אותו לומר יותר ויותר תהילים. כלומר, זה כל כך מוחשי לו שזה אמור לעזור, שאם אומרים לו שהחבר שלו עדיין לא התרפא, אז זה לא גורם לו לשום השלכה של רפיון ידיים באמירת התהילים ולשום ייאוש מאמירת התהילים, אלא זה גורם לו להתחזק לומר יותר. כי אם זה לא עזר, סימן שצריך לומר יותר, כי האמונה בתהילים בכוח שהם עוזרים היה כל כך ברור לו שאין פה שום ספק שצריך להמשיך לומר יותר. זה מבחן של כל אדם לדעת בעצם למה הוא מאמין יותר. אם נתקל בבעיה, האם הוא מאמין שיוכל לפתור את הבעיה על ידי השתדלות שהוא יעשה, או הוא מאמין שהוא יוכל לפתור את הבעיה על ידי התפילה? למי הוא מאמין יותר? לעצמו שהוא יוכל לפתור את הבעיה, או להשם יתברך שהוא יפתור לו את הבעיה? ייתכן שבאמת צריך לעשות השתדלות, אבל אם הוא מבין שבעצם ההשתדלות היא רק כדי לפרוע איזשהו חוב, בעצם מי שמחליט פה אם הבעיה תיפטר זה השם יתברך, ולא ההשתדלות היא שתפתור לו את הבעיה, אז בעצם הוא צריך לפנות ישר לתפילה. ואם הוא התפלל ועשה הרבה תפילות, אז יש מקום אולי לעשות השתדלות. אבל אם המחשבה הראשונה שלו היא לפתור את הבעיה על ידי השתדלות, יכול להיות שהאמונה שלו בתפילה היא חלשה מאוד, ואז יכול להיות שגם אחרי שהוא יראה שההשתדלות לא עוזרת, ואז הוא יפנה לתפילה. אבל להיות באמונה שלו בתפילה היא חלשה, יכול להיות שגם היא לא תפעל כמו שהיא צריכה לפעול. כי כל הכוח של התפילה לפעול זה מכוח האמונה בתפילה. כמה שיהודי יותר מאמין בכוח של התפילה, יש לתפילה יותר כוח לפעול. וזה בסיפור הזה שראינו, שברגע שהוא ראה שהחבר שלו חולה, אז הוא ישר פנה אל התהילים, ישר פנה אל התפילה, והאמין בכוח הזה של התפילה של התהילים. ומכוח זה באמת, רבנו מספר שהוא הצליח לגרום שהחבר שלו יתרפא רפואה שלמה, רפואה בשלמות. והוא כל פעם המתיק מעליו את הדינים על ידי התפילה. אבל התפילה באמת יכולה להמתיק דינים ולפעול רק מכוח שמאמינים בכוחה, מכוח שמאמינים שזה בעצם הפתרון היחידי שיש לי. אם צריך לעשות איזושהי השתדלות, זה לא מצד שההשתדלות פה אמורה לעזור, אלא מצד שנגזר עלינו לעשות איזושהי השתדלות, ואז צריכים רק לפרוע את החוב הזה. אבל באמת העיקר זה התפילה. כתוב בתורה ב' בליקוטי מוהר"ן, אם האדם הרבה בתפילה והתבודדות ימים ושנים הרבה, ואף על פי כן הוא רואה בעצמו שעדיין הוא רחוק מאוד מהשם יתברך. כלומר, אם אדם יתפלל הרבה שנים שהשם יקרב אותו ושאוכל לעלות ולהתעלות ברוחניות, ואף על פי כן עוברים שנים והוא רואה שהוא עדיין לא התקדם, שעדיין לא התגשמה תפילתו, ונדמה לו שהשם יתברך כמסתיר פנים ממנו חס ושלום, עד שנראה לו כאילו הוא נמצא בהסתרת פנים, כאילו השם חס ושלום לא שומע את התפילה שלו. עליתי חס ושלום לומר שהשם יתברך אינו שומע תפילותיו ושיחותיו כלל. כלומר, זה טעות לומר שחס ושלום השם לא שומע את התפילה. רק יאמין באמונה שלמה שהשם יתברך שומע ומאזין ומקשיב כל דיבור ודיבור של כל תפילה ותחינה ושיחה, ואין שום דיבור נאבד חס ושלום. כלומר, אפילו מילה אחת, אפילו אות אחת של תפילה, שבן אדם מתפלל להשם יתברך, שום דבר לא הולך לאיבוד. הכל נכנס לאחל התפילות בשמיים, והשם גונז בינתיים את כל התפילות. רק כל דיבור ודיבור עושה רושם למעלה מעט מעט, ומעורר רחמה והתברך בכל פעם. כל דיבור גורם לכך שזה עושה רושם, וזה מעורר את הרחמים של השם יתברך, עוד רחמים זה מעורר. אך עדיין לא נגמר הבניין בקדושה שהוא צריך לכנוס בו. אבל כדי להיכנס לבניין של קדושה, צריך שיהיה מכסה של רחמים, יהיה כזו מכסה של רחמים, שאז יהיה אפשר שהבניין של הקדושה ייבנה. ובשביל זה צריך כך וכך תפילות, בשביל שיוכל לזכות לבניין של הקדושה, לישועה שהוא מייחלה. וברבות הימים והשנים, אם לא יהיה טיפש ולא ייפול בדעתו בשום אופן בעולם, ויתגבר ויתחזק ויתאמץ בתפילה יותר ויותר. כלומר, אם בן אדם לא יהיה טיפש מה שהוא כותב פה, והוא יוכל להתחזק יותר ויותר בתפילה, אף על פי שהוא לא רואה תוצאות, אף על פי שאין לו עדיין שום ידיעה מה קורה עם התפילות שלו, הוא לא יודע, הוא רק שולח תפילות ועוד שולח תפילות לשמיים, שהשם ישמע את תפילתו ואולי יושיע אותו, והוא מחכה לישועה ועדיין הישועה לא מגיעה. הוא אומר, אלו להתייאש מלהמשיך להתפלל. אם הוא לא יתייאש מהתפילות, אזי על ידי ריבוי התפילות יקמרו רחמה והתברך, עד שהשם יתברך יפנה אליו ויאיר לו פניו, וימלא את חפצו ורצונו בכוח הצדיקים האמיתיים, ויקרבהו ברחמים ובחמלה גדולה. אז הוא אומר, אם בן אדם לא יהיה טיפש ויעזוב את התפילה, והוא יתמיד בה, אז מובטח לו שהשם ישמע בסוף את תפילתו, והוא יקיים את בקשתו, והוא יזכה לראות את האור, את האור של הישועה, אחרי שהשם יקבל את כל התפילות שלו, ואז יקמרו רחמיו של השם יתברך עליו, ואז הוא יזכה לראות את האור של הישועה. נספר סיפור שבו נתרשם מהו הכוח והעוצמה של התפילה. מסופר על החוזה מלובלין שקראו לו רבי יעקב יצחק. לאחר שכבר קיבל את ההנהגה של הדתו ברמים, כלומר שהוא התפרסם, והוא נהיה מנהיג רוחני בעם ישראל, נאתר פעם החוזה להפצרות חסידיו מעיר מסוימת, ויצא בראש פמליה מחסידיו לשבות שבת באותה העיר. כלומר, חסידים שלו מעיר אחרת ביקשו שהוא יבוא וישבות אצלם ויזכו לשמוע מדברי תורתו ולשמוע חידושים וחיזוקים מדבריו הקדושים. ביום חמישי בשבת, אשר בו אמורים היו כבר להימצא במחוז חפצם, הם יצאו עם עגלות וסוסים למקום, לעיר שהם צריכים להימצא בה כבר בשבת, וכבר ביום חמישי היה מתוכנן שהם יגיעו ליעד שלהם. ביום חמישי שהם היו מתוכננים להגיע ליעד, הם נוכחו לדעת כי טעו בדרכם, וכי העיר אשר אליה פניהם מועדות רחוקה מהם ועלה. הם פתאום רואים שבעצם יש להם עוד מרחק גדול להגיע. הם לא, זה לא כמו שהם חשבו, שכבר ביום חמישי הם יגיעו לעיר, ליעד שהם צריכים להגיע. אף העגלון התפלא על עצמו וטען, כי טרם הראה לו כדבר הזה מאודו. העגלון שמניק את הסוסים אומר, אף פעם לא היה לי כזה דבר, שאני, הכל בדרך כלל הולך לי לפי התוכנית, וכזה סטייה מהתוכנית לא קרה לי אף פעם. כאשר הגיע יום השישי, ולעיר המבוקשת הם עדיין לא הגיעו, הוא ראה החוזה אל העגלון, לשמוט את המושכות מידו, ולהניח לסוסים ללכת מעצמם. ראה החוזה שעדיין הם לא הגיעו ליעד, אז הוא אמר לו, אם ככה, תן את ההנהגה, שתהיה הנהגה משמיים, שהם יניגו את הסוסים לאן שהם צריכים ללכת. ואכן הסוסים פתחו בדהירה מהירה, עד שהגיעו אל העיר הנושבת ברם. בבירור קצר העלה כי גם זו אינה העיר המבוקשת, כי אם עיר זרה ובלתי מוכרת. הם ביררו וראו בעצם שהם עדיין לא הגיעו לעיר שהם רוצים. הועיל וכך נענה חוזה ואמר למלוויו, אחרי קרות אותי כאלה, השבת הזו אינני רבי, נשארים אנו לשבות בעיר זו, ואתם, הוא אמר לחסידים שלו, ישמרו ויזהרו, ושם רבי לא ישמע כאן על פיכם. אל תקריאו לרבי, אני רוצה להיראות כאילו אני אחד מכם ואני לא הרב. לאחר תפילת ערבית של ליל שבת, ניגשו בעלי הבתים מקרב המתפללים והזמינו את האורחים הזרים לסעוד על שולחנם. כל אחד מן החסידים זומן למעונו ולשולחנו של בעל בית אחר. רק החוזה בעצמו ניצב עדיין שקוע בתפילתו. החוזה המשיך להתפלל, העריך בתפילה. ועל פי פקודתו הנחרצת מראש, נאלצו החסידים להניחו לנפשו, וללכת איש איש לבית מערכו. אז לפי הבקשה שלו, החסידים שלו עזבו אותו, וכל אחד הלך לאן שירחו אותו, והחוזה נשאר לבדו בבית הכנסת. משסיים החוזה את תפילתו, לא מצא בבית הכנסת איש, מלבד השמש הקשיש כבן 80 שנה, אשר נאלץ להמתין לצאתו של המתפלל האחרון. השמש שהוא אחראי על הבית כנסת, הוא חיכה שהמתפלל האחרון יסיים את תפילתו, למען יוכל לנעול את הדלתות של ההיכל. הוא צריך לנעול את הבית כנסת, והוא מחכה שהמתפלל האחרון יסיים את התפילה. כאשר הבחין השמש כי אין לאורח לאן לצאת ולאן לפנות, הזמינו לסעוד עמו את סעודת השבת הדלה במעונו. השמש היה אני, אבל אף על פי כן הוא הזמין את החוזה שיבוא ויסעד איתו את הסעודה הדלה שיש לו בבית. עודם סועדים בפתח הרבה, נודע לשמש הקשיש כי האורח שלו הוא תושב של העיר לובלין. כמובן שהחוזה לא אמר לו שהוא החוזה מלובלין, רק אמר לו שהוא תושב מהעיר לובלין. מלובלין? קפץ הקשיש ממקומו בהתרגשות. בוודאי זוכים אתם לראות את הרבי הקדוש, את החוזה מלובלין. החוזה שמע את ההתלהבות הזו שיש לשמש מהחוזה. אמר לו, מה לך ולא? תמה האורח, מי שראה את מערכו יוצא ממש מכליו מרוב התרגשות שהוא שומע שהוא מלובלין בגלל שהוא מהעיר של החוזה מלובלין. אמר לו אותו שמש קשיש, אספר לך ותדע. לפני עשרות בשנים התגוררתי בעיר ליקאווה ושימשתי שם כרש דוכנה בחדרו של מלמד מקומי. כלומר, הוא לימד ילדים בתלמוד תורה. בין הפעוטות שהיו תחת חסותי נמנה גם איציקל, השם אשר היום הוא הרבי הקדוש החוזה מלובלין. כלומר, החוזה מלובלין שהיה ילד קטן הוא היה תחת חסותו של אותו שמש זקן כשהוא היה מלמד תינוקות בחדר. פעמים רבות נוהג היה איציקל הפעוט להיעלם מן החדר. כאשר היה שב לאחר מכן, הייתי מכה אותו על יהדותו. הוא היה נהדר וזה היה אסור לילדים לצאת מהחדר. אז אותו מלמד, או שעכשיו הוא זקן קשיש, אז הוא היה מכה את האיציקל הזה על זה שהוא היה נהדר מהחדר. אולם הוא מילא פיו מים, ומעולם לא מוכן היה לגלות לאן הוא נעלם. כאשר תחפו האלמויות הללו, כאשר הילד עוד פעם נעלם ועוד פעם נעלם, ואת פשרן לא הצלחתי לגלות, והוא לא הצליח לגלות לאן הוא נעלם, החלטתי לעקוב אחריו, כדי לפענח אחת ולתמיד את מקום מסתורו. החלטתי לפענח לאן הילד נעלם, הוא לא מספר לי לאן הוא נעלם, אני אגלה את זה בעצמי. ובכן, מה אספר לכם? הגביע הקשיש את קולו, כשדמעות זולגות מעיניו. מצאתי את הילד יושב לבדו ביער השומם, בתוך נחיל של נמלים עוקצניות, ועד שהן מטפסות עליו ועוקצות את גופו מכל עבר, עוצם היה הפעוט את עיניו, ומצווח בכל כוחו, שמה ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. הועיל וראיתי כך, מיד חדלתי מעקוב עוד אחריו, ונכתיב לנפשו. הוא ראה מה הילד עושה, כזו מסירות נפש לכבוד השם יתברך, אז הוא החליט שיותר לא יעקוב אחריו, וגם אם הילד ילך, הוא לא ישאל אותו ולא יעקה אותו כמובן יותר. אמנם בליבי ידעתי, כי יבוא יום, וזה הקטן גדול יהיה, ואורו יזרח מקצה העולם ועד קצהו. אומר, ידעתי שהילד הזה זה לא ילד רגיל. יבוא יום, והאור שלו יזרח, יזרח בכל העולם כולו. אני ידעתי, זה היה ברור לי שכך צריך להיות. ובכן לא טעיתי. וזה שנים שסיפורי גדולתו וקדושתו ומופתיו הנוראים נפוצים בכל קצוות הארץ. אומר, כל פעם אני שומע עוד סיפור ועוד סיפור על החוזה מלובלין, ואז אני אומר לעצמי, כמה שלא טעיתי שראיתי את הילד עושה את המעשים האלה של מסירות נפש לשם. ידעתי, גם ידעתי שהוא יהיה צדיק גדול מפורסם בעל מופתים גדולים. הועיל וכך החלה מקננת בקרבי שאיפה עזה לנסוע אליו. כשהוא שמע שהחוזה מלובלין נהיה צדיק כזה גדול, אז הוא החליט שהוא מאוד מאוד רוצה לנסוע אליו כדי לזכות לראות את פניו לפחות פעם אחת בטרם אמות, לפחות שיראה אותו פעם אחת. ברם לרוע מזלי, אני מרוד ענני, אבל הוא אני, אותו קשיש הוא אני ואין לו כסף. כפי שעיניכם רואות אתה רואה, אומר לו לחוזה, הוא לא יודע שזה החוזה, אבל הוא אומר לאורח שלו, אתה רואה שהבית שלי בעניות גדולה. ובמשך כל אותם שנים של השתוקקות, במשך כל השנים אני רק משתוקק, הצלחתי לחסוך את הסכום הדרוש מעט מעט, אבל זה עדיין לא מספיק לדרך כזו ארוכה. אין לי מספיק כסף, לא אספתי מספיק כסף לדרך כזו ארוכה, ואין לי את האפשרות לנסוע ללובלין. בינתיים הולך אני ומזדקן, וחש אני בעצמי, כי אם לא יהיו לו כבר מעות בידו, הרי שכוחותיו לא יעמדו לו עוד לצאת לדרך כה ארוכה, ועל הדבר הזה דבה ליבי עד מאוד. הועיל וכך סיים השמש הקשיש את סיפורו, קיבלתי על עצמי להתענות יום אחד בכל שבוע, מתוך תפילה ותחנונים לפני אבי שבשמיים, לבל עמות בטרם אזכה לראות ולהגביל את פני קודשו של הרבי מלובלין. כלומר, הקשיש, אותו שמש, ידע שאין בשרותו להגיע אל החוזה מלובלין, אין לו את התקציב, אין לו את האפשרות, ובדבר שאי אפשר לשנות אותו על דרך הטבע, אז פה ממשיכים את התפילה, כי התפילה יכולה לשנות את הכל. נפעם מסיפורו של הקשיש, פתח החוזה ואמר, אתה נתחברה לי הסיבה, אשר בגינה טעינו בדרכנו, והגענו לעיר הזאת. ובכן המשיך בפנותו אל הקשיש, מסתבר כי תעניותכם ותפילותכם נתקבלו לרצון, ולהווה ידוע לכם, כי אני אינני אותו איציקל תלמידכם מאז, בכפר לקווה, אשר לראות את פניי הייתם מבקשים. מן השמיים שיגרוני הלום, אך ורק בכדי למלא את משאלת לבכם. יוצא שהתפילה של אותו יהודי קשיש פעלה כל כך חזק בשמיים, עד שבמקום שהוא יגיע אל החוזה מלובלין, גלגלו משמיים שהחוזה מלובלין יגיע אליו, ולמרות כל התוכניות של החוזה מלובלין והמלווים שלו להגיע אל יעד אחר לגמרי, גלגלו משמיים שתתארך להם הדרך והם לא יצליחו להגיע ליעד, ומשמיים גלגלו שהם יגיעו ישר לכפר שגר בו הקשיש כדי למלא את משאלת ליבו של אותו קשיש. במוצאי שבת, לאחר שנפרדו מן השמש הקשיש בלבביות, ולאחר שסעדו סעודת מלווה מלכה, יצאו החוזה ובני פמלייתו להמשיך בדרכם. לאחר מספר שעות נסיעה, הורה החוזה לעגלון לעצור ולחזור העירה, תעצור ותחזור העירה, הוא ציווה לעגלון. בשובם פגשו בעדת יהודים, המלווה נפטר לבית מועד לכל חי. החוזה ובני פמלייתו הצטרפו ללוות את השמש הקשיש למנוחות. אותו שמש קשיש, לאחר שהוא ראה את החוזה, באותו מוצא שבת, הוא הסתלק לבית עולמו. זאת אומרת, שמשמיים כבר הגיע הזמן הקט שלו, ומשמיים גלגלו שתתמלא בקשתו, שהוא לא ימות לפני שהוא ראה את החוזה מלובלין. ושוב נזכיר את אותו דיבור יקר מתורה ב' מקיצור לקוטי מאורן. אם האדם הרבה בתפילה והתבודדות ימים ושנים הרבה, ואף על פי כן הוא רואה שהוא רחוק עדיין מהישועה שאליו הוא מצפה, אל ייתך חס ושלום לומר שהשם יתברך אינו שומע תפילותיו ושיחותיו כלל, רק יאמין באמונה שלמה שהשם יתברך שומע ומאזין ומקשיב כל דיבור ודיבור של כל תפילה ותחינה וכל שיחה, ואין שום דיבור נאבד לעולם חס ושלום. רק כל דיבור ודיבור עושה רושם למעלה מעט מעט ומעורר את רחמה ויתברך בכל פעם. וברבות הימים והשנים, אם לא יטיפש ולא ייפול בדעתו בשום אופן בעולם, ויתגבר ויתחזק ויתאמץ בתפילה יותר ויותר, אזי על ידי ריבוי התפילות יקמרו רחמה ויתברך, עד שהשם יתברך יפנה אליו ויעיר לו פניו, וימלא חפצו רצונו בכוח הצדיקים האמיתיים. כל אדם, אם הוא יתמיד בתפילה, מובטח לו שהשם ישמע את תפילתו, שהשם יושיע אותו מהמקום שהוא נמצא, שהשם לא יעזוב אותו, רק שצריך להתפלל ולהתפלל. וכמו שמקובל שהרבה פעמים תרופה לא עוזרת מכדור אחד, אלא מקבלים מרשם לתקופה, לקחת כל יום, בוקר, צהריים וערב את אותה תרופה, ולפעמים לוקח חודשים עד שרואים תוצאות שהתרופה מתחילה להועיל. או כמו שאדם לוקח מסור ומתחיל לנסר קורת עץ, לא בפעם אחת שהוא מעביר את המסור הוא מצליח לנסר את הקורה, צריך להעביר עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם עד שהקורה ננסרת ונחתכת לשתיים. כך שגם התפילות, יש תפילות שבאמת בפעם אחת נענים, אבל יש תפילות שזה תהליך שצריך עוד פעם ועוד פעם, כמו משה רבנו שרצה לבטל את הגזרה שנגזרה עליו שלא להיכנס לארץ ישראל. הוא התפלל תקטו תפילות, 615 תפילות, הוא לא התייאש והיה בכוחו להמשיך עוד. רק הקדוש ברוך הוא עצר בעדו, אמר לו: משה, אף על פי שגזרתי, התפילות שלך הם כל כך חזקות, עד שאם תתפלל עוד תפילה אחת זה כבר יבטל את הגזרה שגזרתי. אבל לפי מה שגזרה חוכמתו התברך, שכנראה לפי המצב הנוכחי של משה ושל עם ישראל, כנראה לא היה באפשרות של משה להיכנס לארץ ישראל. לכן הקדוש ברוך הוא מנע מבעדו להתפלל עוד תפילה אחת. שאם משה רבנו היה מתפלל עוד תפילה אחת, אפילו את הגזרה הקשה, אותה הגזרה הקשה שלא יוכל להיכנס לארץ ישראל, היה אפשר לבטל על ידי ריבוי התפילות של משה רבנו. כך כל אדם, אם הוא צריך ישועה, הוא צריך איזשהו דבר, הוא יוכל להתפלל ולשנות את המציאות. רק שהוא לא יתייאש מזה שהוא לא נענה, הוא ימשיך להתפלל ויראה הרבה ישועות. אבל לא רק על ישועות גדולות צריך להתפלל, צריך להיות רגיל להתפלל על כל דבר קטן, על כל דבר שאני צריך לעשות, לדעת שאין בכוחי לעשות מאומה מבלעדי השם יתברך. אם השם לא שומר עיר, שב שקט שומר. שאם השם לא ישמור עיר, השומר יכול לשמור ולעשות את כל הפעולות, עם כל הכלי נשק, עם כל האמצעים. אם השם לא ישמור את העיר, לא יועיל מאומה השמירה שלו. לכן, רק כל דבר טעון תפילה, טעון תפילה לבורא עולם שהוא עילת העילות וסיבת כל הסיבות, הוא עושה את הכל והכל ממנו יתברך.
בטרם כל יציר נברא, להתנסה בחפצו כל, אזי מלך שמו נקרא, ואחרי ככלות הכל.